הנושא שלנו היום, אנחנו עוסקים כל מיני כללים בהלכות שבת, והנושא שלנו היום הוא נושא של גרמה והתקני צומת. כאשר אנחנו נתייחס היום לחלק מהדברים, בעזרת השם נוכל בהמשך להתייחס למכשירים נוספים, כלומר בפעם הבאה נדבר על מכשירים נוספים. אני חייב להקדים שאצל הרבה אנשים כל הדברים של צומת או של החברות האלה הם אותו דבר, הם תחת הכותרת של גרמה. עכשיו באמת זה לא בדיוק אותו דבר, ובאמת יש הבדלים בין מכשירים מסוג אחד לבין מכשירים מסוג אחר. יש כל מיני פטנטים שונים לגמרי, שגם מבחינה הלכתית הם שונים. ולפעמים כשאנשים מסתכלים על הכל אותו דבר, אז כמו שהם מרגישים שמשהו אחד הוא יותר אולי בדיעבד, אז המשהו אחר הוא גם ככה. לא הכל באותה רמה, וחשוב לנו להכיר קצת יותר. כמובן שאף אחד לא מדבר להשתמש סתם ככה לכתחילה במכשירי צומת. ברור שאנחנו לא משתמשים, ברור שאנחנו שומרים שבת בצורה מלאה, בלי כל הפטנטים האלה, בצורה נורמלית. אבל יש כל מיני מקרים שבהם יש צורך וצריך לברר את הדברים. ואני אומר, צורך יש ברמות שונות. אם יש צורך של פיקוח נפש, אז ברור שמצד הדין הכל מותר. אז אם יש לך במשטרה טלפון שבת של צומת, אז ברור שמצד הדין הם יכולים אולי להשתמש, או בצבא גם בלי טלפון שבת, כי אם אתה מדבר על חששות לפיקוח נפש, או רופא שיש כל מיני דברים, רופא שצריך לענות בטלפון בשבת, שיש חששות לפיקוח נפש, ברור שהכל מותר. ואז למעשה המכשירים של צומת באים להגיד, למרות שהכל מותר, בוא נמצא דרך לצמצם. ואדם צריך להשתדל בשבת, אם הוא יכול, גם כשמותר לו, לחשוב על כל מיני פתרונות שיכול לצמצם מהם את האיסור. יש גם בזה מחלוקת, והיה מקום להאריך הרבה, ואולי פעם נעביר על פיקוח נפש בשבת. אני לא מתייחס לזה כרגע. אני רק אומר שאז זה יותר פשוט, כי בעיקרון הכל מותר, כי זה פיקוח נפש. עכשיו, הצד הפטנט לעשות את זה בצורה קצת יותר קלה, עם איזה טלפון מיוחד, עם משהו כזה, מצוין. אותו דבר, יש כל מיני דברים שקשורים לבתי חולים. אז יש דברים שהם ממש פיקוח נפש, שרק אתה עזרת קצת יותר, זה ברור. השאלה היא מה קורה בדברים שהם דברים חשובים, חשובים מאוד, אבל זה לא פיקוח נפש. למשל, אם אנחנו לוקחים בתי חולים, יש כל מיני עגלות חימום לחמם אוכל. עכשיו, זה אוכל שבישלו אותו לפני שבת, לא בישלו בשבת. אז אם נמצאים בחוץ לארץ, גם בארץ כל מיני מקומות, יש מקומות שיש גויים שעושים את הדברים, אבל מקומות שאין את הדברים האלה, השאלה אם אפשר להשתמש במשהו מיוחד כדי לחמם בגרמה. תכף נדבר על המציאות הזאת. אבל כאן אנחנו מדברים על משהו שהוא לא פיקוח נפש, אבל מדובר על חולים שאולי חלק מהם הם בפיקוח נפש, רק אתה יכול לתת להם לאכול אוכל אחר, ואולי זה יהיה די דומה. אתה יכול לתת להם אוכל יותר טוב, לחמם להם, לא לחמם בצורות שאסורות. כלומר, אם יש פלטה או זה, אנחנו מדברים על משהו שיש אותו, איזה בעיה מסוימת. עכשיו, כמובן שאם מדובר על חולים שיש בהם סכנה, יותר קל לחמם להם מבחינה הלכתית. זה קשור קצת אולי למחלוקת של הותרה או דחויה, שאני לא נכנס עכשיו, כי אני לא הולך לדון בגדרי פיקוח נפש, כמו שאמרתי קודם, אבל אני רק נותן דוגמה של שימוש בדבר הזה. יש, למשל, מקרה אחר של נכה בכיסא גלגלים. נכה בכיסא גלגלים שרוצה לנסוע עם הקלנועית, שעוד נדבר עליה, כאן לא מדובר על פיקוח נפש. כאן לא מדובר על פיקוח נפש, הוא יכול או להישאר בבית ולאכול, תודה. או על ידי כיסא גלגלים ידני. הוא יכול למצוא דרכים אחרות כדי להתגבר על הבעיה, אבל ברור שמדובר על מצב שהוא מאוד רגיש. מדובר על אדם בכיסא גלגלים, נכה, לא מדובר סתם על מישהו שרוצה להנאתו לנסוע בשבת. אז יש כל מיני דברים שהם לא פיקוח נפש, אבל הם מאוד משמעותיים. עכשיו, הדברים האלה, שהם לא פיקוח נפש, אבל הם מאוד משמעותיים, כאן עשויה להיות חלוקה בין סוגי הפתרונות השונים. יש פתרון שאולי אנחנו נגיד זה רק לפיקוח נפש, או לצורך כזה, ויש פתרונות בצרכים אחרים, וצריך להכיר את הפתרונות השונים, ואחר כך נוכל להרכיב ולראות מתי נכון להשתמש בכל פתרון. אז עכשיו, כדי להתחיל, אנחנו נלמד יסודות בדיני גרמה. גרמה זה נושא שהוא מסובך וארוך, והיה מקום להעריך בו הרבה. אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נראה יסודות מרכזיים, הגדרות היותר מסתברות, למרות שכל אחד מהדברים שאני אומר כאן יש בהחלט מקום לדון הרבה יותר. המשנה בשבת, כ"ח עמוד א', אומרת, ועושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאים, בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדלקה. אז אם פרצה דלקה בשבת, אסור לחבות אותה, מדובר על מצב שאין בו סכנה. בימינו, הרבה פעמים אנחנו אומרים, תשמע, הבית הזה אם הוא יישרף, אז הוא יכול לשרוף את הבית הבא, וזה, וזה כבר פיקוח נפש. אז בימינו אנחנו נוהגים בדרך כלל לכבות שריפות בשבת, בגלל חשש לפיקוח נפש. אבל אם מדובר על אין חשש לפיקוח נפש, יש בית בודד, אין לידו בתים, הוא יישרף, יישרף במקומו, אבל זה לא ישפיע עליו, הוציאו את כל דיירי הבית החוצה. אז לא מכבים שריפה בשבת. אני אומר בסוגריים שזה כמובן ניסיון גדול. יכול להיות שאדם ביתו וכל רכושו יישרף, ויכול להיות שהוא יהפוך מהיום לעני מרוד בלי כסף, כשהוא היה לפני זה עשיר הקהילה, והוא לא יכבה שריפה בשבת. כלומר, אדם לא יעבור על איסור גם אם זה יגרום לו להיות עני מרוד כל חייו. זה ניסיון גדול, וזה גם אומר ששבת שווה יותר מ-100 מיליון דולר. לפעמים יש אנשים מרגישים שאין להם כסף, יש להם שבת אחת, זה שווה יותר מ-100 מיליון דולר. כי בית ששווה 100 מיליון דולר ויש שבת, לא נציל את ה-100 מיליון דולר. שבת יותר חשובה. אז זוכים לדבר חשוב. בכל אופן, למרות זאת המשנה מתירה לשים כלים ליד הדלקה, אפילו מלאים ממים, שכאשר האש תבוא לכלים, היא תפוצץ אותם, והמים יחבו את הדלקה. מה הסיבה של היתר? אז הגמרא אומרת, לא תעשה כל מלאכה, מלאכה הוא דאסור, גר מישרי. אז הגמרא אומרת שנאסרה רק עשייה בידיים, אבל כאשר מדובר על גרמה, על מעשה שהוא לא ישיר, זה מותר. האם ההיתר הזה קיים, של גרמה, קיים רק בדלקה או גם במקרים אחרים? השולחן ערוך שין המדלת סעיף כף בית אומר, תיבה שאחז והאור יכול לפרוס אור של גדי מצידה האחר שלא תישרף, ועושים מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדלקה, אפילו כלי חרס חדשים אלה עם מים שוודאי יתבקעו כשתגיע להם הדלקה, דגרם כיבוי מותר. אז השולחן ערוך לא הגביל, הוא נתן דוגמה שאומנם מדברת על שריפה, הוא אומר גרם כיבוי מותר, אבל הוא לא כותב באיזה צורה מפורשת שדווקא בכיבוי ולא בדברים אחרים. והיה מקום לחלק ולהגיד שרק כיבוי. למה? למה היה מקום להגיד שרק כיבוי ולא דברים אחרים?
זה מרובה.
הפסד מרובה. מלאכה שאינה צריכה לגופה. כיבוי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. רק אם אדם צריך את הפחם, אז הוא עובר על איסור תורה. אבל כיבוי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה יותר קל. יש מחלוקת אם זה איסור תורה או לא איסור תורה, אבל זה ודאי יותר קל, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. והביאור הלכה, תסתכלו במקור 5, שם אומר, דגרם כיבוי מותר, לאו דווקא כיבוי. דו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואפילו בכל המלאכות הדין כן. אז נפסק להלכה שלאו דווקא כיבוי. כל מלאכה, הדין הוא כזה שגרמה מותרת. הרמה מוסיף, חוזר למקור 3, בסוף המקור, הגה במקום פסיידה. אז הרמה כותב שמותר רק במקום הפסד. דבריו מבוססים על רבינו יואל שמופיע במורדכי, שרק במקום הפסד יתירו גרמה ולא תמיד. יכול להיות לפי זה שהשולחן ערוך מקל אולי מעבר, אבל הרמה הגביל שרק במקום פסידה. ורב שלמה זלמן אוירבך בשו"ת הלכת שלמה חלק ב' סימן כף ג', רק אני אומר, כשאומרים שו"ת הלכת שלמה חלק ב', אז היא ישר מעורר קצת. למה? שו"ת הלכת שלמה חלק א', זה יצא מזמן, זה מוסכם. אבל אחרי מותו של רב שלמה זלמן היה ויכוח קצת מי ממשיך, איך מוצאים את הספרים, ושו"ת הלכת שלמה חלק ב' יצא פעמיים על ידי שני פלגים, והתשובות הן אחרות שם, הסדר הוא אחר, זה אחת תשובות אחרות. אז רק צריך לדעת, יש אחד שיוציא, מה? אז קודם כל יש כאלה שאומרים אפשר לסמוך על השני, כל אחד חושב, אני חושב שבסך הכל זה מאימן, מדובר על אנשים נאמנים, זה שני פלגים במשפחה, שכל אחד מרגיש קצת אחרת, דברים, לקחו דברים, אני חושב שבסך הכל זה כן נאמן. יש מהדורה אחת, כדי לזהות אותם, יש מהדורה אחת שיצאה ביחד, יש בית ג', ואם זה ב', זה מהדורה השנייה, בפרויקט השו"ת יש את בית ג'. אז את זה אתם יודעים שלא תמצאו פרויקט השו"ת למשל, אולי תמצאו, אבל זה יהיה בבית ג' בסימן אחר. צריך לחפש, לעשות, לחפש את הציטוט, אולי תמצאו בבית ג' במקום אחר, אני לא יודע, לא בדקתי את זה שם. אז בכל מקרה כתוב כאן, רב שלמה זלמן, שלצורך מצווה או לצורך חולה, כלטפי במקום הפסד. אז זה דבר חשוב. רב שלמה זלמן אומר, שאם מדובר על מקום הפסד שיתירו גרמה, קל וחומר שיתירו לצורך חולה, או לצורך מצווה. אז לצורך חולה, זה לא חולה שיש בו סכנה, זה אפילו חולה שאין בו סכנה, וזה דבר חשוב לענייננו, שיש מקרים שקצת הערנו קודם, כל הדברים שאתה רוצה להקל על חולה שאין בו סכנה, אז לפי רב שלמה זלמן, מכשירי גרמה יהיה אפשר להשתמש בהם. צורך חולה, צורך מצווה, כן. תראה, יש מקום לדון מה זה מצווה, ואנחנו ננסה להתייחס לזה אחר כך, אבל יש מקום לדון האם למשל צורך מצווה של תפילה בציבור יכול להתיר משהו או דברים אחרים. שיש מקום לדון, אנחנו ננסה בדוגמאות לנסות להבין קצת יותר. מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות זה להגדיר מה זו גרמה. זה הדבר שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, וזה דבר מסובך, ואין לנו הגדרות ברורות של גרמה. בדוגמה שראינו של הנחת הקדים היה מדובר על שני שלבים. כלומר, היה שלב אחד שאדם מניח את הקדים, שלב שני שהאש מגיעה ומפוצצת את הקדים. מדובר על שני שלבים שאינם תלויים אחד בשני. כלומר, אתה שם את הקדים ואחר כך הגיעה האש והיא פוצצה את הקדים ושפכה את המים. וזה בדוגמה שראינו, אבל צריך לנסות להבין קצת יותר. אז בואו תסתכלו במקור הבא, בגמרא בשבת, דף ק' עמוד א', מקור 6. אומרת הגמרא דתניא, הרי שהיה לו שם כתוב לו על בשרו, היה לו שם השם, כתוב על בשרו, הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום תינופת. רבי יוסי אומר, לעולם הוא יורד וטובל כדרכו, ובלבד שלא ישפשף. מדובר על מישהו שיש לו שם השם על בשרו, זה דבר שמישהו כתב לו פתאום שם השם על בשרו, לכאורה דבר משונה שלא אמור לקרות כל כך. לפני, לא זוכר, 25 שנה בערך, בתל אביב, שאז הייתי עדיין מחובר אליה, הייתי אמנם בישיבה אבל בשבתות, היה מישהו שעשה לזיכוי הרבים חותמת שהחתים אותה בכל סידור שכתוב שמה. כשאתה מגיע לשם א' ד' נ' י' תכוון ככה, אתה מגיע לשם אלוקים תכוון תקיף את זה, אתה מגיע ליו"ד קי וו קי תכוון ככה, כל השמות מה לכוון. ונתן לאיזה נער להחתים, והנער החתים, ובא חבר שלו, הוא אמר לו מה זה, הוא אמר תביא את היד, חתים לו על היד. תביא את אדם, יש לו את כל השמות הקדושים על היד. זה ממש וואו, כל תל אביב סערה, אני מתאר לעצמי, לא יודע, אבל זה תל אביב הקטנה. אבל זה באמת שאלה טובה, מה עושים במקרה כזה, ויש מקום לדון בזה. אני רק אומר שבדרך כלל ההנחיה לכאורה במקרה הזה, היינו אומרים אולי טוב, אל תשטוף ידיים חצי שנה עד שזה יעבור, אבל בדרך כלל ההנחיה היא שהוא שם על זה איזה כפפה והוא מתקלח, וכשהוא מתקלח כל פעם או משהו כזה, ובמשך הזמן זה יעבור מעצמו ואז הוא יוכל להוריד את זה. בעיקרון אולי בדרך של גרמה יש מקום לדון להוריד את זה. אז כאן בדיוק המקרה הזה נמצא כאן במשנה, ובמקרה כאן אז התנקה הוא אומר בפריטה, התנקה אומר לא ירחוץ, לא יסוך, לא יעמוד במקום תינופת. כלומר התנא קמא באמת אוסר את הכל. אבל רבי יוסי מתיר, לעולם הוא יורד וטובל כדרכו, ובלבד שלא ישפשף. והדבר הזה מבוסס, כך מבואר גם בראשונים, על מעין גרמה. אבל הדבר הזה הוא תמוע. למה רבי יוסי מתיר? הרי גרמה, כשאנחנו הזכרנו קודם, זה היה בשני שלבים. גרמה זה אתה שם את הכלים, ועד שהאש מגיעה זה שלב אחר, והיא מפוצצת אותם. כאן מדובר על שלב אחד. אתה שם את היד במים וזה ישר מתחיל לעבוד. לאט לאט, אבל זה ישר מתחיל לעבוד. אומר הרשב"א, תמיע לי. דהה מכיוון שהוא מכניס ידו במים, הרי זה כמקרב את כיבויו. ואם כך, למה יתירו? ויש לומר, דלא קרינן מקרב את כיבויו, אפשר דלא יימחק. אז הוא אומר שכיוון שיכול להיות שתוצאת האיסור לא תתרחש, אולי השם לא יימחק כשהוא מכניס במים, לכן זה לא נקרא מקרב את כיבויו, והדבר יהיה מותר. רק צריך לדעת, בדברי הרשב"א כתוב שהתוצאה לא תהיה הכרחית. האם נגיד בכל גרמה שצריך את הדבר הזה שהתוצאה לא תהיה הכרחית? אז כנראה שזה לא כך, כי אצלנו כאן לגבי הרחצה מדובר על שלב אחד. אם מדובר על שלב אחד, כשאתה מכניס את היד למים צריך שהתוצאה לא תהיה הכרחית. אבל אם לא מדובר על שלב אחד אלא על שני שלבים, כמו במקרה של הקדים, אז מסתבר שהדבר נחשב כגרמה גם עם התוצאה ההכרחית, ולנו זה כמובן מאוד מאוד משמעותי וכל ההתקנים שאנחנו מדברים עליהם. יש עוד תנאי בענייני גרמה. אחת המלאכות שאסורות בשבת זה מלאכת זורה. אדם זורק חיטים ברוח והרוח מעיפה את הקליפות, את המוץ, והחיטים נופלות למטה. הדבר הזה הוא איסור תורה, אבל לכאורה היה מקום להתיר זורה. למה היה מקום להתיר זורה? כי לכאורה אתה לא עושה את זה, זה גרמה, אתה רק העפת את החיטים למעלה, הרוח העיפה את הקליפות, זה לא אתה. כיוון שהרוח העיף את הקליפות, אתה גרמת אולי, אבל לא אתה עשית את זה, הרוח העיף את הקליפות. אומרת הגמרא בבקו הדסה מחמוד א', מקור 8, רב אשי אמר, כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, אני מילי לעניין שבת, למלאכת מחשבת עשרה התורה. אז אומר רב אשי, כיוון שמלאכת מחשבת עשרה התורה, אז יש איסור תורה בזורה למרות שהרוח מסייעת. כיוון שיש מלאכת מחשבת, יש איסור תורה למרות שהרוח מסייעת. מה זה אומר? מסביר הראש, מלאכת מחשבת עשרה תורה, אף על פי דלא אבי אלא גרמה באלמה דהכי חיבה תורה, כיוון דמלאכה זו עיקר עשייתה על ידי רוח. כלומר, כיוון שהמלאכה תמיד נעשית בדרך הזאת של רוח, היא תמיד נעשית על ידי הגרמה הזאת של רוח, לכן זה לא מוגדר כגרמה. דבר שזאת הדרך הרגילה להיעשות על ידי רוח, זה בכלל לא גרמה, למרות שבאמת בלי הרוח לא יכולת לעשות את זה, שהרוח עושה את זה. אבל הדבר הזה לא מוגדר כגרמה. וכדי להגדיר את הדברים יותר, נראה דבר חשוב שכתב אבן העוזר, והוא מתייחס לדברי המגן אברהם. הדברים האלה מצוטטים בשו"ת אחיעזר, חלק ג' סימן ס' במקור הבא. והנה בעיקר הדין לגבי גרמה בשבת, דעת האבן העוזר באורח חיים בסוף סימן שין כ"ח, ונותן חיטים לתוך ריחיים של מים חייו, ולא כמו שכתב המגן אברהם בסימן ריש נון ד'. המגן אברהם חשב שאם אדם תוכן בריחיים של מים, שמים מזיזים אותם, אין איסור תורה, בגלל שהריחיים הקלאסיות הם ריחיים של יד. אז אם אדם תוכן בריחיים של מים, זה כמו איזה שינוי כזה, איזה גרמה כזה, והדבר הזה פטור מהתורה. אבל אומר אחיעזר, כל האחרונים השיגו על המגן אברהם, כולם חלקו על המגן אברהם וסברו שיש איסור תורה גם בריחיים של מים. ומי שהסביר את זה זה אבן העוזר, אחד מהאחרונים, הרב אויזר קץ, שהוא מנושא הכלים על השולחן ערוך. ואומר אחיעזר בשם אבן העוזר, וביאור דבריו של אבן העוזר למה שאמרו בזורה ורוח מסייעתו מלאכת מחשבת עשרה התורה, ולא אמרו שזהו עצם המלאכה, היינו לכל שהוא מלאכת מחשבת והמלאכה מתעביד, ואופן זה חשוב מלאכת מחשבת, ועל כן גם מנותן חיטים וריחיים של מים, שזהו דרך התחינה, אף שבאפשרי לעשות על ידי תחינה ביד. מכל מקום זו מלאכת מחשבת שעשרה התורה, כלומר אם זאת הדרך הרגילה לעשות מלאכה מסוימת, גם יש עוד דרכים ואולי דרכים יותר טובות, אבל אם זו דרך רגילה לעשות את המלאכה, הדבר הזה נחשב כאיסור דאורייתא. ולא עוד המילה דשבת קופקף בגרם כיבוי שהוא בא במקרה, ובחי גבנה אמרינה לא תעשה כל מלאכה, כלומר גרם כיבוי בא במקרה, לכן זה גרמה. אבל דגרמה שרי דבחי גבנה לא חשוב מלאכה, אבל באופן שהמלאכה היא תמיד על ידי גרמה, זהו חשוב מלאכת מחשבת. אז הדבר הזה, כיוון שהוא תמיד על ידי גרמה, דבר שמתבצע תמיד על ידי גרמה לא נחשב כגרמה, אלא נחשב כמלאכת מחשבת. הדבר הזה כתב גם רב שלמה זלמן אוירבך בשינוי קטן, בשו"ת מנחת שלמה חלק ב' סימן כ"ה, אומר בעיקר הדין הכלל דגרמה שרי, הערכתי בכמה מקומות להוכיח דמי דרבנן מי הלא שרי, אלא אם כן אבי נמי על ידי שינוי, אבל כלשהו כדרכו ודאי אסור. אז אם כך, רב שלמה זלמן אומר גם כן שכל דבר שהוא כדרכו הוא בוודאי אסור. יש מקום לדון אם זה איסור דאורייתא או דרבנן כאן, אבל כלשהו כדרכו בוודאי אסור. כך אומר רב שלמה זלמן. ולכן למשל כשאדם פותח מקרר בשבת ומדליק נורה, הוא לא יכול להגיד זה גרמה, אני פתחתי את המקרר, זה לחץ על זה, זה זאת הדרך להדליק נורה במקרר בשבת. אתה מדליק אותה על ידי שאתה פותח את הדלת. כיוון שזאת הדרך, אז הדבר הזה נחשב כאיסור. ואם כך, אם אנחנו מנסים לסכם מה זה גרמה, אז א', מדובר על שני שלבים, שני שלבים שאינם תלויים זה בזה, כמו זה עם הקדים. דבר נוסף, שהוא די ברור בכל הדוגמאות שראינו, שיש פער, יש זמן מסוים שניכר לעין, בין הפעולה והתוצאה. כלומר, במקרה של הקדים, במקרים האחרים שראינו, יש איזה פער. זה לא אומר שזה צריך להיות פער של שעתיים, אבל אתה מרגיש איזה גרם, אם תגיד לי, תשמע, יש איזה חצי שנייה, על פי שנייה שקורה משהו, ולא מרגישים את זה, זה לא גרמה. כלומר, גרמה, התנאי השני, הוא שיש איזה פער מסוים בין השלבים, כך היינו בכל הדוגמאות שהיה עד עכשיו, ופער מסוים ופער של מורגש. דבר שלישי, מדובר על מכשיר שזאת לא הדרך הרגילה להפעיל אותו בצורה כזאת, אלא הוא משהו מיוחד, אבל אם זאת הדרך הרגילה, לא יהיה את היתר. לאור הדברים האלה, אנחנו עכשיו צריכים להבין מה קורה במכשירי גרמה של צומת, האם יהיה בהם יתר, ולאור הדברים האלה צריכים להמשיך ולראות עוד פטנטים חוץ מגרמה ולהבין את המכשירים השונים, וזה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה.